נתחיל. בסדר? אנחנו דיברנו על הסיפור של קין, פרק ד', שושלת קין, איך שהעוצמות של קין, שהן בעצם עוצמות טבעיות אנושיות של כל אחד, כמה זה יותר חברתי, העוצמות האלה יכולים לפתח את אדם לדברים מאוד חיוביים, אבל את למך, את קין זה לקח למקומות מאוד מאוד שליליים. כמו כל היכולות הטכנולוגיות והתרבותיות והמסחר והתעשייה, כל מה שקשור לחברה, הופעת החברה בעולם, צריך להיות מאוד טוב, אבל זה יכול להביא גם לכוחות אדירים שמובילים להרג, אפילו להצדקה של הרג. כי איש הרגתי לפיצי ועד לחבורתי, הכל טוב, ואני רוצה אחרי שאני לא מסכים איתו, ואני משוכלל מאוד, וכל החברה עומדת לטובתי. וראינו שזה בעצם חלק מתהליך, חלק בחטא האדם. זאת אומרת, כן, תוכל לזוכים, דימנו את זה, זה מובא באותם ביטויים של חטא האדם הראשון. זאת אומרת, חלק מההתפתחות של האדם. האדם יכול להבחין בין טוב לרע, יכול לעשות טוב ויכול לעשות גם רע, יכול לעשות גם רע. והאדם החברתי יכול להתחיל מרצח, כאן ויהיה בזה חברה, החברה הקטנה ביותר שאתה אי פעם. זה יכול להביא לדברים גדולים מאוד, אבל זה יכול להביא גם לשחיתות מאוד גדולה. ואת שושלת קין זה הוביל לשחיתות, כעובדה שכולה נלמה במבול, חוץ מנעמה אולי. יש פה פסוק אחד שלא דיברנו עליו, אני רוצה להגיד להעיר הערה קטנה אחת, ממש בסוף פרק ד', אחרי שהתורה מפרטת את כל שושלת קין, היא עושה ככה קפיצה קטנה אחת, בפסוק אחד, לשושלת של שת, ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. מה זה אז אוכל לקרוא בשם השם? זה ביטוי מאוד מאוד חשוב. כל התורה כולה זה לקרוא בשם השם. אז הפרשנים מביאים שני כיוונים הפוכים לגמרי, כרגיל בכל סיפור הבריאה, שהכל פה נתון לפרשנות, באמת לא כל דבר אפשר להגיד בכל הכיוון. כיוון אחד, אנחנו פה בפרשייה מאוד שלילית, פרשייה של רצח, של הרג, של שלטות של אחד על השני. אז הזוכה לקרוא בשם השם זה כבר רמז לעבודה זרה. אוכל משאול חולין, אז חולה על שם השם. אז אנשים הגיעו להתחיל לעבודה זרה, והרמב״ם נשען מאוד על פרשנות הזר, הוא מסביר, כן, בימי אנוש, שאנשים התחילו לטעות. והרמב״ם כמובן מסביר איך התחילה טעות מזה, תובנות פילוסופיות שגויות, ובעקבות זה אדם מגיע לעבודה זרה. זה כיוון אחד. אבל הבעיה היא שבשום מקום בתנ״ך לא מצאנו שלקרוא בשם השם זה דבר שלי. לקרוא בשם השם, זה תכלית עם ישראל כולו. ואתם עדיי ואני אל. לקרוא בשם השם, מי היה הראשון שקרא בשם השם? אברהם. נכון, הוא מגיע לארץ, הוא מגיע לבית אל, אז הוא בונה מזבח ויקרא בשם השם. לקרוא בשם השם זה דבר חיובי. אז אולי יש פה אמירה חיובית. לשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. הנה התחילו לעבוד את השם, להתפלל. להקריב קורבן כבר התחילו קודם. כבר קין והבל הביאו קורבן, אבל להיות קשורים להשם, לעבוד את השם, אולי אז התחיל להתפתח דווקא משהו חיובי. ואולי דווקא זה התורה מציינת בשושלת של שת, בניגוד לשושלת קין. שושלת קין הביאה את הקידום ואת הפיתוח ואת הטכנולוגיה לעולם, אבל לא הובילה לרצח ולהשתלטות ולדברים שליליים. תראה, אצל שת, בשושלת שלו, נולד אנוש, והתחילו לקרוא בשם השם. אולי. אחרי שהפירוש המדויק ביותר לביטוי הזה, אז אוכל לקרוא בשם השם, זה פירוש של הרש"ר הירש, שהוא משלב את שני הפירושים. הוא אומר, אז אוכל לקרוא בשם השם, כפשוטו, לקרוא בשם השם זה דבר טוב. אבל עצם זה שצריך להתחיל לקרוא בשם השם, להגיד לאנשים, תתחילו להאמין בהשם, מה זה מעיד? שפעם לא היה צריך להגיד. כן, לא צריך להגיד לאדם הראשון, תקרא בשם השם. למה? כי הוא דיבר איתו ישירות, התהלך איתו בגן. קין והבל, ולא צריך להגיד להם תקראו בשם השם, הם דיברו איתו ישירות. הנוכחות האלוהית הייתה קיימת בעולם בצורה מוחשית ממש. בדור אנוש כבר צריך להתחיל לקרוא לאנשים להכיר את השם. אז לקרוא בשם השם זה דבר חיובי, אבל האווירה מסביב, פסוק זה בא לשדר, שהאווירה מסביב היא כזאת שכבר הקדוש ברוך הוא נעלם בעולם. וזה מאוד מאוד מתאים לשושלת קין. כי שושלת קין שולטת בעולם, היא מפתחת תעשייה ומסחר ותרבות והעולם מנוהל נהדר, אז איפה הקדוש ברוך הוא התמונה? צריך להתחיל להגיד לאנשים, בואו תכירו את הקדוש ברוך הוא, יש מלך בעולם. קצת מזכיר לנו את סיפור הבריאה הראשון. כן, אתה מנכ"ל העולם, איפה הקדוש ברוך הוא? אז לקרוא בשם השם זה חיובי, אבל עצם זה שצריך לקרוא בשם השם מעיד על זה שנוצרה אווירה שיש צורך כזה. אז העולם הולך ומתרחק מהקדוש ברוך הוא. טוב, זה השלמה של הפרשה האקדמית. אני רוצה לעבור לפרק ה', בסדר? פרק ה' זה השושלות. מה נקרא אותו? הוא קצת ארוך, הוא קצת משעמם. זה נקרא בדילוגים, בסדר? פרק ה'. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברם. וידם 30 שנה, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. ויהיו ימי האדם אחרי ילודו את שט 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו ימי האדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה, וימות. ויחי שט 5 שנים ומעט שנה, ויולד את אנוש. ויחי שט אחרי ילודו את אנוש 7 שנים ו-800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שט 12 שנה ו-900 שנה, וימות. וכי אינו 90 שנה וילד את קנן, וכי אינו שחי כילודו את קנן 15 שנה ו-800 שנה וילד בנים ובנות, וכי אינו שחי אינוש 5 שנים ו-900 שנה וימות. אתם תאמינו לי שגם המשך זה ככה, נכון? מקנן אנחנו עוברים למעללאל, ממעללאל ככה תרוצו בעיניים לאו זמן, עוברים לירד, מירד עוברים לחנוך. חנוך זה מעניין, אז נקרא אותו שנייה אחת, פסוק א', וכי חנוך 5-60 שנה וילד את מתושלח, ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי ילדו את מתושלח 300 שנה, וילד בנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך 5-60 שנה ו-300 שנה, ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. פרשייה עלומה קצת. ואז חוזרים לשגרה, ויהי מתושלח 7-80 שנה ומעט שנה וילד את למך, ויהי מתושלח וילדו את למך 280 שנה ו-700 שנה, וילד בנים ובנות, ויהי כל ימי מתושלח 9-60 שנה ו-900 שנה וימות. ואחרון אחרון, ויחי למך 280 שנה ומעט שנה וילד בן, ויקרא את שמו נוח, למור זה נחמנו ממעשינו ומצוון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. ויחי למך ילדות נוח 590 שנה ו-500 שנה, וילד בנים ובנות, ויהי כל ימי למך 770 שנה ו-700 שנה וימות. והנה פה מגיע השינוי, והיא נוח בן 500 שנה, וילד נוח את שם חם ותחם ותיפת, 3 בנים. והי כי החל האדם לרוב על התני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כטובות הנה, ויקחו להם נשים מכל שבחרו. ואמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, וישגב הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן אשר יבואו בני האלוהים בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא השם כי רבה ראתה האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב ליבו. ויאמר השם, אמחה את האדם שבראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. ונוח מצא חן בעיני השם. יפה. טוב, רשימה ארוכה של תולדות. זה בדרך כלל החלקים המשעממים יותר בתורה. כמובן שכל הפרשנים שואלים את עצמם את השאלה, כל מי שקורא את מה אתה רוצה לספר פה, מה חשוב בדיוק לדעת, כמה חי ירד לפני שנולדו הילדים, וכמה חי ירד אחרי שנולדו הילדים. והפירוט פה הוא מלא, הוא ארוך, ומה הוא בא להגיד? אז אני אגיד ככה, יש כיוון שמחפש הסבר בכל דבר. אם התורה סיפרה, זה כנראה חשוב. לא, זה ודאי חשוב אם התורה סיפרה. התורה לא מספרת סתם דברים מיותרים. והיא רוצה להגיד כאן משהו. זה רק איזה מסר. אבא במנהל עושה פה עבודה נפלאה, והוא מסביר באמת כל אחד הפרטים. למה התורה סיפרה כל פרט? הרי יש פה מבנה מאוד מסודר. הכל אחד כתוב, כאן לנו חי עד שנולד לו הבן, כאן לנו חי אחרי שנולד לו הבן, ויולד בנים ובנות, סכום של השנים, כמה זה ביחד, וימות. נכון? ואיך ירד 2-2 שנה או מעט שנה ויולד חנוך, ואיך ילד אחרי הולדו את חנוך 800 שנה והיו לו בנים ובנות והיו כאלה מארץ 260 שנה או 800 שנה וימות. אותו מבנה אצל כל האנשים שיש כאן. אז למה התורה מספרת כמה חיו לפני, כמה חיו אחרי? למה התורה סוחמת את זה בסוף? מה התורה רצה להגיד כאן? אז באמת יש לו דבר נפלא. הוא מסביר כל פרט. למשל, למה התורה מפרט את כל אחד כמה הוא חי לפני עד שלנו לא הבן? הוא אומר פה הערה מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, אדם הראשון, הבן שלו נולד בגיל 130, נכון? והיא אדם 30 עד שנה, ואחרי אדם 30 שנה, וילד בדמותו כדמותו, ויקרא את שמו שט. 130 שנה. אז זה כנראה הזמן האידיאלי ללדת. הבנים, הבנים מאוד מדבר על, 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 על יצר המין ועל, ועל, כי זה הקשר פה של הסיפור, ואחרי זה נדבר גם על בני האלוהים ובנות האדם. אז ללד בגיל 130 זה כנראה סביר. תשימו לב שכל מי שילד אחרי גיל 130 חי יותר מאשר אדם הראשון, וכל מי שילד פחות מ-130, כלומר היה יותר תאוותן, ככה ברבני מסביר את זה, חי פחות. מעניין, תברו את זה, זה עובד אחד לאחד חוץ מאחד, וגם זה יש הסבר. אז זה הרבה מעניינת. עכשיו אני מבין למה התורה מספרת, למה היא מספרת כל אחד כמה חי עד שנולד וכמה חי אחרי זה. יפה. ולמה התורה מספרת שהם יתו בסוף? כל אחד מת בסוף. למה הוא כותב וימות? פה יש לו הערה. הוא אומר, תיקח את הסכומים של כולם ותראה שכולם מתו לפני המבול. זאת אומרת, כל אלה פה מתו מיטה טבעית. המבול היה בשנת 600 שנה לחיי נוח. כל מי שיש פה, תעשה את החיבור של הסכומים של כל אחד מתי הוא נולד, תעשה את הבלה כזאת, תראה שכולם מתו לפני המבול. כלומר, אתה רוצה להגיד, כל אלה צדיקים שמתו מיטה טבעית, ולא מתו בגלל המבול אחר כך. אוקיי, שהיו ימים, אבל מתו במבול. אז התורה מסתיימת, מצאת, הם היו צדיקים, הם מתו מיטת עצמם. לכן התורה מספרת בו. ויש פה עוד דערה שהוא מסביר, רגע, הוא אומר עוד משהו מעניין, לא זוכר מה הכי מהראש השם. בקיצור, לחפש את ההסבר ההיסטורי, זה נפלא. אני רוצה להגיד משהו כללי על, על, על רשימות בתורה. בסדר? יש המון רשימות בתורה, שבאמת זה החלקים המשעממים. נכון? בעיקר איפה? ספר במדבר. לבני זבולון, תולדותם ומשפחותם לבית אבותם, מספר שמות, מכל זרקור, בין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. היו פקודיהם למטה זבולון, כך וכך וכך. אם אתה אשר, תולדותם ומשפחותם לבית אבותם, מספר שמות, כלומר, רשימות שחוזרות על עצמם, בצורה ארוכה, או הקורבנות של חג סוכות. נכון? אותו דבר בדיוק. נכון? ביום השמיני, לא, זה הנשיאים. גם הנשיאים, אותו דבר, קורבנות הנשיאים, אותו דבר בדיוק. כף אחת מלאה זהב, מלאה קטורת. פר אחד בקש, רשימה ארוכה, ואותם מילים, כמעט אותם מילים כל פעם. איך מתמודדים רשימות בתורה? הרי התורה לא, התורה מאוד מתקמצלת במילים, היא לא ככה סתם מפזרת מילים מיותרות. הרי אפשר לעשות את כל הפרק הארוך של פרשות הנשיאים, 12 פרשיות ארוכות כאלה, פסוק אחד, כולם מכירים הוא כך וכך. גם התורה אחרי זה עושה גם סכום כזה. אז כיוון אחד זה לנסות לחפש באמת פרט, הבדל בפרטים. שימו לב, פה התורה אמרה ובחיבור, פה לא אמרה ובחיבור. שימו לב שפה התורה אמרה ככה, שדלים, לחפש את הבדלים הדקים כדי לבדוק את ה... אפשר. כיוון אחר, איך מסבירים בדרך כלל את ה... רשימה ארוכה של הנשיאים, של הדגלים, אפילו של נשיאים, גם הנשיאים אומרים את זה. למה התורה מפרטת כל הזמן את הנשיאים? כי הוא רוצה להדגיש שכל אחד שונה מהשני. נכון שנשיא שבט ראובן הקריב אותו קורבן כמו נשיא שבט שמעון, כמו שבט יהודה, כמו שבט... זה נכון, אבל זה התורה חוזרת, כי בהגיח כל אחד הוא אחר, כל אחד היה פן אחר, איזה מהות אחרת, איזה איפיות אחרת. דווקא מהפירוט יש פה את הרב גוניות. כל דבר תורת פרשת במדבר עוסק ב, 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 באחדות של השגישות השונות. אין מה להגיד יותר מזה, כן? פרשת במדבר, והפרשה מאוד משעממת, מה תגיד דבר תורה. אז זה דבר תורה שאומרים בדרך כלל, נכון? הנה התורה פרטה את כל הנשיאים, וכל אחד עושה את הדבר בדיוק. או שאתה אותה שבטים, את הדגלים, אותו דבר בדיוק. אז למה התורה מפרטת את זה? כי הוא רוצה להדגיש שנכון שזה נראה לך כלפי חוץ שכולם אותו דבר, אבל בעצם כל אחד מוסיף את הגוון שלו, את הצבע שלו, וככה נוצר לנו פה הרמוניה. כיוון אחד. אני רוצה להציג כיוון קצת הפוך. בכלל, בקריאה של פסוקים, אני מקווה שלא תסכלו אותי. אני חושב שכשהתורה אומרת רשימות, ומעריכה מאוד ברשימות, היא מתארת פה מבנה. בקריאה זה אפילו מבנה ספרותי. זאת אומרת, שהתורה חוזרת על עצמה, וחוזרת על עצמה, וחוזרת על עצמה, היא אחלה לחסוך את הכל במשפט אחד. והיא חוזרת אותם מילים בדיוק, ואותה פרשייה כמה פעמים, היא רוצה להגיד לך, אל תתקל על הפרטים. לא הפרטים חשובים, אלא המבנה. שימו לי, יש פה מבנה מאוד מסודר. שבט רומן, שבט שמעון, שבט לוי, שבט יהודה, שבט... יש מבנה מאוד מסודר. כדי להדגיש את המבנה הכללי, היא בכוונה חוזרת על זה. כמו מסדר צבאי. מסדר צבאי, הפרטים נעלמים. נכון? שאתה רואה עכשיו חיילים, 100 חיילים עומדים ככה בצורה מסודרת בשלשות. אתה לא רואה את יוסי ומשה ואברהם ו... נכון? כולם חיילים, נראים אותו דבר בדיוק. העוצמה של מסדר צבאי זה דווקא האחידות שלהם, לא הגוונים השונים. ואני חושב שרשימות בתורה זה הרעיון שלהם. ראינו את זה כבר פעם אחת בימי הדריה, שגם הם בנויים בצורה מאוד מבנית, מאוד מסודרת. ויאמר אלוהים, ויעש אלוהים, ויאמר אלוהים כי טוב, וירא ויבוא כי יום כך וכך. מבנה מאוד מאוד מסודר, מאוד שיטתי. התורה רוצה להראות לך, יש פה קצב, יש פה סדר, נכון? זה חשוב יותר מאשר הפרטים אפילו. כלומר, אני מוכן להאריך ולהרחיב פסוקים ולבזבז מילים כדי לבנות את המבנה הזה. כן? כשתורה מתארת את הדגלים, את השבטים, את הדגלים, את המבנה של מחנה ישראל בפרשת במדבר, היא רוצה להגיד לך, תראה, יש פה מחנה צבאי שלם, כולם אותו דבר. כן, כל הדגלים אותו דבר, שבט ראובן, שבט שמעון, שבט לוי, כולם עומדים בצורה מסודרת, תולדותם, משפחותם, לבית אבותם, מספר שמות, לבית שחמה ומעלה, כל שבט צבא ועשה בישראל, הכל מסודר, הכל מתוקתק, סדר, מבנה. כלומר, ברשימות כאלה, נראה שהמבנה יותר חשוב מאשר הפרטים. אני לא אומר, עדיין צריך להסביר, התורה בכל זאת, כל מילה חשובה וכל עוד חשובה, עדיין צריך להסביר. בסדר, אז אולי גם נצא הסבר בפרטים. אבל נראה לי בקריאה הפשוטה של הפסוקים, למבנה יש עוצמה בפני עצמו. גם זה על חשבון הריחות מיותרת. אני מבין מה שאני אומר. אני חושב שגם פה זה רעיון. גם פה הרעיון זה המבנה. בוא נראה מה כתוב כאן. בסדר? אותם פרטים על כל אחד מהשושלות, נכון? חמישה פרטים. ניקח סתם, מהלל, פסוק תצווה. ומתחיל מהלל 5 שנים ו-60 שנה ויולד את ירד. כמה חי מהלל לפני שהוא ילד את ירד? פרט אחד. שתיים. ומתחיל מהלל אחרי הולדות ירד 30 שנה ו-800 שנה. הוא חי אחרי זה עוד כמה שנים. יש פרט כמה הוא חי. פרט שלישי, ויולד בנים ובנות. נולדו עוד בנים ובנות. פרט רביעי, והיו כל ימי מהלל 5 ו-90 שנה ו-800 שנה. כמה עשו של הכל. פרט חמישי, וימות.
יש גם
את הילד שנולד בהתחלה. מה? יש גם את הילד שנולד בהתחלה. כן, זאת אומרת, כמה הוא חי לפני שנולד הילד הראשון, כמה הוא חי אחרי זה, והילד בנים ובנות, כמה זה בסך הכל, בימות. אותם פרטים על כל אחד מהשושלת הזאת, נכון? אני רואה מבנה כזה, נכון? הוא חי כך וכך שנים, נולד לו בן, חי עוד כמה שנים, נולדו לו הרבה בנים, סך הכל הוא חי כך וכך, ומת. מסכימים? זה מבנה מאוד מסודר. מה אומר זה בא להגיד לי? אני חושב שבא להגיד משהו מאוד מאוד ברור. בוא נקרא את ההתחלה, בוא נתרשם מהפסוקים של ההתחלה, כלומר תחילת הרשימה הזאת. זה ספר תולדות אדם. ביום בו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. אתם שומעים את הגובה של הפסוקים האלה? הפסוקים מאוד גבוהים, נכון? זה ספר תולדות אדם. יש פה אדם. 3 פעמים כתוב שהאדם הזה נברא. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה אברהם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. אדם, אדם, אדם. זה יצור פלאי, זה יצור מדהים. נכון? אתם מרגישים את התחושה הזאת? נכון? זה פסוקים קשה בזה. לא? רק אני ככה. כל התיאורים שיש כאן, נכון? איך זה שבדמות אלוהים עשה אותו? בדמות אלוהים? זה לא סתם. כן. מה חזרנו פתאום עכשיו לבריאה? חזרנו חזרה אחורה. טוב, נדבר את זה אחר כך, ביחד. ויחי אדם 30 שנה, ויולד בדמותו כצלמו. זה כתוב רק פעם אחת, בבריאה הראשונה. הוא הוליד בן, כמו שאלוהים הוליד אותו. נכון? בדמות אלוהים עשה אותו, ויולד בדמותו כצלמו. אדם הוליד בן. וואו, זה מעשה אלוהים. כמו שאלוהים ברא את אדם בדמותו, ככה אדם הוליד את שת בדמותו. אתה מרגיש פה את הסגב האלוהי. בוראים אדם, אחרי זה בוראים עוד אדם. נכון, השם בורא את האדם הראשון, ואחרי זה אדם בורא את האדם השני. נכון? ויקרא את שמו שת. אחרי זה מתחילה הרשימה. אולי אני משוחד, אני לא יודע, אני מקווה שאני אנסה להדביק אתכם גם בתחושה שלי. תקשיב, אדם חי, כל אדם, כל אחד מהרשימה, הוא חי כך וככה שנים עד שנולד בן. הוא חי המון שנים. טוב. ואז נולד הבן הבא. בסדר, ואז מה? ואז הוא חי עוד שנים. טוב, ו? והוליד בנים ובנות, כן? וסך הכל הוא חי כך וככה שנים? כן? באמת. אני מרגיש שהרשימה פה מפתחנו ציפייה. שמה, יש אדם בעולם. בפסוקים הראשונים אני אומר, האדם הזה עכשיו פה, וואו, מה הוא יעשה? הוא ישנה את העולם, הוא יפתח אותו, יעשה אלף דברים. זה אדם, זה ייצור אלוהי. כן, בדמות אלוהים מסע אותו, ויברך אותה, ויקרא את שמה באדם. מה, הוא חי המון שנים. נו, אז מה קרה בשנים האלה? שום דבר, רק נולד לו הבן הבא. נמשיך לעשות שלט. טוב, ואחרי זה? הוא חי עוד שנים. אז מה קרה שם? אני לא יודע עוד בנים. אני שלא מזכיר אותם, כי כבר יש את ההמשך. ואז מה? הוא חי המון שנים. בסך הכל, נו, ו... באמת. מה אתה מרגיש? כלום. ריק. כלום. כן. אתה לא עושה כלום. חי, גדל. מול את הדור הבא, בסדר, זה המשכיות. חי עוד שנים אחרי זה. חי המון שנים בסך הכל. באמת. תראו, המילה והאמות היא חשובה, כי ברשימה הבאה, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לשם, ברשימה הבאה, מנוח עד אברהם, אין והאמות. יש רשימה גם כן. אותו רשימה ככה משעממת. אבל שם לא יהיה כתוב והאמות. שם כתוב, כל אחד הוליד, כן, מנוח עד אברהם, והפחשד חי 5-30 שנה, והיה יולדת שלח, והכי הפחשד אחרי יולדת שלח 3 שנים ו-400 שנה, ואני אומנות. אותו מידע בלי, באמות. פה רגישים שהוא מת. והוא מת. מה מספרים עליו? שני דברים. א', הוא הוליד את הבן הבא, בסדר, זה בשביל ההמשכיות, אבל מה עוד? שהוא מת. היה ירד! באמת. והיה חנוך. טוב, חנוך אחרי. מתושלח, באמת. והיה קנן, באמת. אתה מרגיש כלום. אנשים נולדים, נולדים כדור הבא, מתים. נולדים, ממשיכים, מתים. המון שנים. דווקא הפירוט של השנים, גם לפני ההולדה, וגם אחרי ההולדה, וגם הסכום ביחד. מדגיש שווה המון שנים, זה 1,000 שנים סך הכל, כל ו? לא, מתו, זהו. נעבור לדור הבא. כל מה קורה. זה כזה מפח נפש, אחרי ההתחלה, שאומרת, יש פה יצור אלוהי. שמה, זה מעשה בדמותו. אתה מצפה שיהיה פה משהו, ולא קורה כלום. העולם הוא ריק. אתם מרגישים את ההרגשה? כן.
גם שונה יותר גדל, שראינו שם שסיפרו על הבנים של עמך, הוא אחרי זה, הוא הרי כל, אחרי זה,
כן.
לא זוכר מה שקלים.
נכון מאוד.
הוא זה, כאילו סיפרו מה הם עשו.
נכון. עכשיו, מצוין. עכשיו הרשימה מאוד קצרה, כי רוצים כבר להגיע ללמך. נכון, והיה את לחנוך את תירד, וירד היה את מחויה, אין מחייה את ישראל, להגיע ללמך. זה ריצה פראית, כי לא אכפת לי האמצע, אכפת להגיד לך, איך מכאן הגענו ללמך? בדיוק, וזה היה דמות המודגשות. פה מערכים מאוד, מערכים מאוד, מערכים מאוד, וכלום. טוב, נעבור עוד הרבה. אותו דבר. העולם לא קורה בו כלום. וזה פשוט פתח לקראת הפרשה הבאה. הפרשה הבאה, אחרי הרשימות, זה מיד הפרשה, כן, אחרי שהחנוך, כן, והיא נוח, עוד שנדבר עליו באופן אישי, אבל פסוק למד ב', והיא נוח בן 500 שנה, נוח את שם חם ואת יפת, והנה מה קורה כשאין כלום בעולם. זה כל כך מוביל לשם. מה שחזר אומרים, בטלה מביאה לידי שיעמום. נכון? כן, בברית שלנו בטלה זה שיעמום. נכון? בטלה מביאה לידי שיעמום. מה זה בטלה? שיעמום. אולי שיעמום מביא לידי בטלה, לא? אבל בחזל נפור שמילה שיעמום, שום מקום לטיפשות. כן, טיפשות. בטלה מביאה לידי טיפשות. הנה, תראו מה קורה בעולם. והיא כי החל לאדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר השם לידון רוחי באדם לעולם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. אז לפני שאני ננסה להבין מה קרה שם בדיוק, אתה כבר רואה את המסקנה האלוהית. מה המסקנה? הם חיים יותר מדי. נוריד להם את זה ל-120. נכון? הם חיים המון שנים. זה לא טוב, זה לא טוב, נוריד את זה ל-120. ומכאן הדורות הלכו והתקצרו עד 120. הנפילים היו בארץ, להם מהם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים ובנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. משהו לא טוב קרה שם, נכון? משהו לא טוב קרה. אתה לא מספר את זה, אני אשאל את שנייה לפענח את זה, אבל משהו לא טוב קרה שאומר, המתכון הזה לא עובד טוב. צריך לקצר להם את החיים. מסקנה מספר 1, מסקנה מספר 2 יותר חריפה. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצא מחשבות עליו רק כל היום. ולכן השם כי עשה את האדם, ויתעצב בארץ ויתעצב ליבו, ויאמר השם ימחה את האדם אשר בראתי מפני האדמה. כבר העולם מלא ברוע. מאיפה הגיע הרוע הזה? לא שמענו על רוע, על דברים רעים שאדם עשה. מאיפה הגיע פתאום? כן. שמענו קצת. ויראו בני האלוהים בנות האדם, כי טובות הנה ויקחו להם נשים כל אשר בחרו. אבל אומרת לך התורה, תקשיב, זה הביא לרוע. זה הביא לדברים רעים. אפילו מפרט אלינו מה. נמשיך, תגיד מה לארץ חמאס, תגיד כמה דברים, אבל הכל רע, הכל רע. עד כדי כך שכבר וינחם השם, שמתחזר שהוא בראת אדם. כלומר, הכלום הזה מוביל לרוע.
הכל רע
שהכל
מיותר.
המיותר מוביל לרע.
אבל לא רשום שהמיותר מוביל לרע, רשום שהכל מיותר.
מה המסר? כשהכל מיותר, תדע לך, האדם מונע לרע. כשהכל מיותר, האדם מונע לרע. וזו שאלה של זמן עד שהעולם כולו ימלא בחמאס. ונצטרך לשמיע את כולו. זאת אומרת, הריקניות הזאת מובילה לכלום. מובילה לרוע. עד כדי כך צריך להשאיר את העולם. וזה המסר של כל הדורות שראינו, שפשוט לא קרה כלום. אז אם לא קרה כלום, אז הכל מתמלא ברוע. ואני יכול גם להבין את זה. אם אין משהו, טוב, אפשר לנתח את זה פילוסופית הרבה, אבל אני לא רוצה להישאר רק באווירה הזאת. אם אין כלום, אז זה מוביל לרע. רק סיפור אחד, רק נסק להסביר שנייה אחת, מה זה ה... ויהי כי החיל האדם לרוב בני האדמה, ובנות ילדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. פסוק סתום מאוד, קשה מאוד, אולי אפילו צורה מאוד. מה זה? ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זה, אתה קורא את זה, אתה על סף מיתולוגיה. נכון? בני האלוהים רואים את בנות האדם, מה זה כאילו מלאכים, הולכים ומקיימים יחסים עם בנות, בנות האדם. זה כל כך זר לנו, אנחנו מכירים הרבה מיתולוגיות כאלה, הרבה סיפורים, קדומים מאוד, בעולם העתיק, על אלים שכל מיני יחסים שלהם עם בני האדם. אבל בתנך, צורם מאוד. לא? פסוק קשה מאוד לקריאה, אבל פסוק כזה. ויראו בני האלוהים בנות האדם כתובות הנה, ויש פה המון פירושים. אבל אני חושב שזה זה, 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 זה... תחושת בטן שלנו. כי בני אלוהים זה ביטוי מאוד מוזר. המושג בני אלוהים לא מופיע בכל התורה כולה. אין רק זה בני אלוהים. בני אלוהים יש או במיתולוגיות הקדומות, או אצל הנצרות. בן אלוהים? מה זה הדבר הזה? בני אלוהים? זה יופיע באיוב. ומפה המקור הבעיות שלנו. ביום מסופר, נכון, שבאו בני האלוהים והתייצב על השם, וגם השטן, ואז שם אומר, ראית את איוב וכמה הוא ישר, והשטן אומר, בוא ננסה אותו. שם בני אלוהים זה ודאי מלאכים, אבל שם כל הסיפור הוא מאוד משלי, כן, חלק מכל המשל הגדול שנקרא ספר איוב. זה איוב, זה רחוק מאיתנו לגמרי. בפרק הראשון, פרק ב', כן, פרק א', כן, בני אלוהים, שם זה מלאכים. יש עוד פעמיים בכל התנ"ך, בני אלוהים בהקשר של תנ"ך, של מלאך. פעם וחצי. פעם אחת זה בדניאל, באחד המראות שלו הוא רואה מישהו שנראה, לא בכלל, כשזורקים את חנניה משבע עזריה, אז נבוכנצר מסתכל בתוך האש, והוא רואה שם מישהו שדומה לבר אלוהים. זה כתוב בארמית. דומה לבן אלוהים. וגם שם הכוונה למלאך, אבל שוב, אני עכשיו בבבל, אנחנו כבר 3,000 שנה אחרי ספר בראשית. ועוד רמז אחד, אולי, בתהילים. הבו להשם בני אלים. שגם זו השאלה מה הכוונה בדיוק, בני אלים. אז בנים לאל זה נדיר מאוד בתנך. ואם זה הופיע, זה הופיע בקשר משלי מאוד מאוד מסוים של מלאכים. ספר בראשית, בני האלוהים, לייחס את זה לבנים של אלוהים, או איזה למלאכים, או איזה דמויות מיתולוגיות, זה זר לחלוטין. זה אנחנו, אנחנו התרגלנו לזה שיש לאלוהים בנים, ויש כל מיני אלים, וכל מיני, לא יודע, מלאכים. אנחנו נכנסים לזה לתנך. ברור שבני אלוהים פה זה לא בני אלוהים, זה לא מלאכים. מה זה בני אלוהים פה?
אדם.
מה?
אדם.
כן, מה זה בני אלוהים? למה לייחס את אלוהים פה? אז זה כבר ראינו, וכמה פעמים מופיעים גם בתורה, וכמה פעמים, שאלוהים זה חשוב. כן, לייחס אלוהים למשהו זה חשוב. זה כבר הפסוק הראשון בתורה, השני. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה לא רוח השם, איזו שכינה שריחפה. רוחות חזקות מאוד, חזק מאוד, גדול מאוד, עוצמתי, קוראים לו אלוהים. בסדר, כשהתורה רוצה לייחס תנך, רוצה לייחס גודל, עוצמה, משהו מיוחד במינו, אז זה קורה, מייחס את זה לאלוהים. הזכרנו את נפתולי אלוהים, נפתה לי עם אחותי, גם יכולתי. אז בוא, בני האלוהים, הכוונה היא, אנשים מאוד מאוד חשובים. בסדר, אז לא מלאכים, בלי בייגלה על הראש וכלום. בני אלוהים, הכוונה היא אנשים מאוד מאוד חשובים. שבני אלוהים לוקחים את מות האדם, זה בסדר גמור, הם צריכים להתחתן, אבל התיאור פה הוא תיאור קשה. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז אני לא יודע בדיוק מה הייתה הבעיה, אבל אתה שומע פה משהו שהוא לא בדיוק זוגיות תקינה. בני האלוהים לוקחים להם את בנות האדם. החשובים, הנבחרים, המיוחדים, אז כבר אני שומע שיש פה נבחרים ומיוחדים, וזה גזע עליון, לוקחים להם את בנות האדם, את הנחותות יותר. זה תהליכים טבעיים, תהליכים טבעיים. כשהאנושות מתפתחת ככה בצורה פראית, בלי הכוונה, בלי כלום, אז ברור שיהיו חזקים יותר, חזקים פחות, שווים יותר, שווים פחות, בני אלוהים, בנות אדם. ומתחיל פה איזה השתלטות. אני חושב שהחטא הגדול פה זה לא, זה לא גילוי הריות, זה לא זה בעיות בזוגיות, זה גזל, זה לחטוף מי שאני רוצה, מה שאני לוקח. זה בעיה חברתית, זה לא בעיה יצרית. וקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי שיש לו ככה שמיעה חדה, מה הוא שומע פה בפסוק הזה? ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כבר נפגשנו בזה? מה? מה? לא, מה החטא אמרנו, אבל מה זה מזכיר לנו מיד, מהאסוציאציה מיידית? ויראו בני האלוהים בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים.
חבר, ראתה את המצאת הפוח.
כן, מצוין, נכון, מה קרה לנו בחטא אדם הראשון? ותר האישה כי טוב העץ למאכל, הכתבה לה עיניים, ותיקח מפירו ותאכל. ותר כי טוב ותיקח. פה, כן, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים באותה שושלת, כן, האדם חוטא, האדם הראשון חוטא, הם חוטאים. כלומר, העולם הגיע לשחיתות. לשחיתות, אתה יכול להגיד שחיתות מינית, אבל זה יותר שחיתות חברתית, זה יותר ערס של החברה, יש בני אלוהים, יש בנות אדם, וזה מה שהתורה מסכמת גם. גם פסוק קשה, הנפילים היו בארץ, בימים מהם ענקים, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים עם אותו אדם וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. הגיבורים, כן, זה לא בהקשר חיובי. מה זה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם? מי הגיבור הראשון?
נמרוד,
נכון? כן, גיבור מה הכוונה? דיקטטור. כן, מחוש שלה לנמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. מה זה גיבור? לא אלוף העולם באיגרוף. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן ימר כי נמרוד גיבור צייד לפני השם, ותהי ראשית ממלכתו, בבל ואיך ואחת וכלנה בארץ שינר, מן הארץ יש, שחשו, הוא מקים במלכה. כן, מקים במלכה לא של חסד ותואר, שהוא עכשיו מלך שכולם מעריצים אותו, נבחר בבחירות דמוקרטיות, ולא משתלט. לא הספק לנו השתלטות הזה של האדם אחד על השני, החשובים על הפחות חשובים, יש לנו פה כוח, עכשיו נתחיל לתבור גם גיבורים, שמשולטים כבר על קבוצות של אנשים, והם הולכים עליהם, כלומר שולטים בהם, כלומר מנצלים אותם. והכל מתחיל פה להתערב, הכל מתחיל להתערב. אז זה התהליך שיש כאן, כן? ציפייה גדולה מאוד, אדם נברא בצלם אלוהים, זה ריקנות של כמה דורות, שמובילה לשחיתות, לגזל, להשתלטות, לשלטון, לגיבורים, משהו פה, החברה כולה נעשית עכשיו כבר מעוותת לכל. אז ברור שהמסקנה היא מנחם אלוהים, מנחם השם כבר קיברה את האדם. כיסה את האדם בארץ ואת הצבל ליבו, והוא רוצה למחות את האדם. בסדר, אז פה תיאור קצר, אבל מתסכל.
נשאל, נגיד, דיברנו בשיעורים הקודמים, שהחטא של אדם הראשון היה חלק ממש מהבריאה, היה לו איזשהו עיקרון שהיה צריך לטבוע פה כחלק מהבריאה של האדם. אז פה זה כאילו, מה זה הפועל היוצא, הרע של זה כאילו?
כן, אתה מבין, אפשר להסתכל גם על זה כסיפור בריאה.
לא, לא
בריאה. אבל זה היה נכון כמסקנה. יש אדם, ותקשיב, תשים אותו ככה, בלי מה שאני אומר בהמשך, ככה שם אדם, תשים אותו בעולם, זה יוביל ליצר לב אדם המינוע. יכול לצאת משהו לבוא רק על כל היום. זה יוביל מעצמו.
ונשאל גם על מה שדיברנו על לימך, של הפיתוח, מה השתנה שם פתאום, כאילו למה פתאום שם היה איזשהו משהו שכזה
בו. זה מקביל ביותר. שם קין היה אדם מאוד יצירתי. כן, זה לא משהו של שט, שאנחנו לא שומעים עליה. שקל, מאוד יצירתי, מאוד חכם, מאוד מוכשר, הוא בורא, הוא יוצא, הוא מפעיל, הוא קניתי את השם. לאן זה מוביל? מוביל לפיתוח, לשכלול, לתעשייה ולמסחר ולתרבות ולדברים טובים, אבל בסוף זה מוביל לרצח. כלומר, העוצמה של האדם מובילה לרצח. פה השעמום של האדם מוביל להשתלטות, מוביל ליחסים, לחברה מעוותת, להשתלטות של אדם אחד על השני.
אז מה אם זה
שעה טובה. לא, הבן מבחינתם לא קיים. הבן נולד רק שיהרגו אותו.
אותו דבר גם, אבל זה נראה ילדים של כן. שנולדו כדי שיהרגו אותו.
הם נולדו כדי להראות שכן. לא, אבל פה יש מסר. הבן הוא ניצב. נכון? הוא לא דמות בכלל. הוא רק שיהיה לקין מה להרוג. אבל אתה צודק ששט, זה המסר. שט זה האדם. הוא לא קין, בסדר? קין הוא רוצח, הוא שלילי, אתה רואה בו את העוצמות, שאפשר לקחת אותם לכיוונים חיוביים, אבל אם לא תיקח אותם לשם, באופן טבעי הם ילכו לכיוון של למח. בסדר? שט הוא אדם טבעי, הוא לא רוצח, אין לו עוצמות מיוחדות, הוא סתם שעמם. והשושלת שלו מובילה לליוותים חברתיים. לא בגלל העוצמות שלו, לא בגלל היכולות הפיתוח שלו והטכנולוגיה שלו. מעצמו. אדם מעצמו, אדם מאדם זאב.
אז שט הוא לא יצא.
שזה לא יצרן, הוא האדם הטבעי. אבל הוא מוביל לכיוון הזה. כמו של הריקנות.
קין הוא לא אדם טבעי?
קין הוא לא אידיאל.
קין מייצג עוצמות, יכולות של האדם.
קין הוא לא אידיאל של האדם?
גם קין הוא מייצג את האדם, זה לא... אנחנו מעמידים את שושלת קין מול שושלת שט, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. אני חושב שקין הוא המשך של האדם הראשון. ישחט אדם הראשון וישחט קין, זה האדם. האדם מאופיין בשני החלקים האלה. האדם כשלעצמו והאדם כלפי החברה.
אבל זה דברים עליי, לא של קין.
נכון, לכן זה משהו שונה, זה לא ליד קין. זה כבר האדם עצמו. אוקיי, נברא האדם, סיימנו לברוא את האדם, בוא נראה איך זה מתפתח. אתה שם אדם בעולם, ובלי שום הדרכה והכוונה, זה מוביל לשעמום, לבטלה, שמוביל להשתלטות, שמוביל לרוע.
עוד פעם, אני מנסה להבין, אם החטא של קין, חלק מהאדם, זה טבוע באדם, הכוח היצרי הזה, שיכול ליצור גם טוב וגם רע. באנשים עכשיו שאנחנו רואים שהם האדם, כמו שאתה אומר, הרב, אין להם כוח יצרי. לא לטוב ולא לרע, שום דבר. יותר מזכירים לנו טבל, אנשים שנבראים כדי למות. דור אחרי דור, הם לא עושים כלום. אז איך יש
בהם
את הכוח היצרי הזה של קין שיש
בכל בן
אדם?
יש בהם כוח, כי זה טבוע בכולנו, אבל זה דגש של התורה. היצריות של קין, היצירתיות של קין מביאה לרצח. זה למח. פה לא מדבר פה לרצח, לא רוצחים אחד את השני. לא, להגיד עכשיו מי יותר טוב. אבל האווירה שיש כאן, זה לא שיש פה איזה משהו, איזה כוח שאתה יכול לכוון אותו לטוב, ואתה יכול לכוון אותו לרע. כן, לפתח אתה תרובץ, אם תטיס נץ, אנחנו לא אומרים פה בעוצמות שקיימות באדם, שיכול להביא אותם לטוב ולרע. לא פה אדם הטבעי. סתם אדם, אדם חי בעולם. לאן זה מוביל? תשובה לכלום. והכלום הזה יוביל בסוף לרע. אז פה השחיתות והרוע והמבול שיבוא בסוף, הוא לא בגלל היצירתיות של קין. מה?
למה חיות לא
מוביל לסירה? חיות, מה, כי אדם יכול להרוס את העולם. חיות הם מה שיש בהם.
לא,
זה שונה כל לבד. כאילו אם קין הוא האידיאל, הוא זה, ולא יש את הכוחות, ושט הוא סתם אדם נבדל, אז מה ההבדל בינו לבין חיה, ובהמה לא רוצה
להרוס את העולם? קודם כל, זה נקד מה שכתוב, התורה לא דנה בחיות, אז אני לא דנה בזה גם. שוב, אני לא מציב את קין מול שט. אני אומר, אדם וקין זה יחידה אחת, ושט זה אדם. היו גם, הייתה יצירתיות גם בצאצאי שט, כי זה אדם. אבל לא זה הדגש. הדגש הוא, זה נושאים שונים. אצל קין זה היצירתיות של קין, שזה חרב בפיות. זה יכול להיות חיובי, יכול להיות שלילי. תחליט אתה לאדם, אתה לקח את זה. בשט מתחיל לספר את האדם. אתה יודע מה זה אדם? אחרי שכשמעת את כל הסיפור של גן עדן, האדם הראשון וקין והכל, אוקיי, שים אדם בעולם. לאן זה יוביל? גם בלי לפתח את השתי יצירתיות לכימון שלילי, זה יוביל לרקנות, שתוביל לשליטה, שתוביל...
אבל איפה היצירתיות הזאת? זאת אומרת, זה השאלה. אני מבין שיש ניגודים, זה בדיוק השאלה. איפה היצירתיות של קין נעלמה בבני האדם אחרי זה?
נכון.
אנחנו רואים שהם לא עושים כלום.
נכון. זה לא מודגש פה, נכון. זה קיים בנו, כולנו קצת קיינים טיפה. כי זה חלק מטבע האדם, אבל זה באמת לא מודגש כאן. לא זה הנקודה, אני מסכים איתך. לא בגלל הקיינות, האדם ידרדר. טוב, אני רוצה שתי דקות, אפשר להתחיל משהו, כי יש פה נקודה אחת. רק נתחיל, כן, לא נספיק לדבר על זה, אבל רק נפתח פה. יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, זה לא שלי, זה כבר דברים שכבר אמרו כמובן לפניי. עכשיו אני חוזר לפתיחה של הפרק הזה. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים, אדם בדמות לא נזר אותו. יש פה פתיחה מאוד מיוחד. זה ספר תולדות אדם. עכשיו תוכל לקרוא ספר, שנקרא תולדות אדם. יש פה ספר. נכון, מתחיל פה, נכון, איפה נגמר? לא יודע, אבל מסתבר שיש לי פה בתוך הספר, בתוך ספר בראשית, ספר שנקרא ספר תולדות אדם. נכון? ספר תולדות, תולדות אדם. עכשיו אני אספר לך תולדות האדם. מה סיפרתי לך עליו? שהוא נמרא בצלם אלוהים, שעשר הדורות לא עשו כלום, ובני אלוהים לכיוון את האדם, והשם מתחרט ורוצה להביא מבול. זה המשיך אותי פעלה. בסדר? בעצם, לא, סליחה, כבר גיליתי בערך. מסתבר שזה לא הספר היחיד בספר בראשית. יש עוד כמה ספרים כאלה. ספרי תולדות. ספרי תולדות. מסתבר שיש, רק נרשום את זה ולא נכתוב, לא נפענח, נשאיר לכם את זה חידה לשיעורי בית. מסתבר שספר בראשית מורכב מעשרה ספרי תולדות. כן, נעשה כזה. אופה. אני לא אכתוב את זה עכשיו, רק נראה בקשבילה. זה, בסדר? עשרה ספרים, ספרי תולדות. בסדר? וכל ספר בראשית בעצם בנוי מעשרה ספרים שמתחילים בתולדות. שיעורי בית, תמצאו את כל העשרה האלה. רמז ראשון, זה ספר תולדות האדם, זה לא הספר הראשון. הספר השני. תולדות אדם, זה הספר השני. איפה הספר תולדות הראשון? לא, לא. ספר תולדות. איפה? איפה זה? פרק ב', נכון? אלה תולדות... פרק ב' פסוק ד', אלה תולדות השמיים וארץ בברעם. יש תולדות השמיים וארץ. בסדר? זאת אומרת, מפה עד כאן עוסקים בתולדות השמיים וארץ. בוא אספר לך מה תולדות השמיים וארץ. עכשיו אספר לך על תולדות אדם. ספר תולדות אדם איפה הוא מסתיים? קראתי עכשיו, נכון? קראתי עד סוף פרשת בראשית, נכון? פרק ה' פסוק ח', פרק ו', סליחה, פסוק ח', ונוח מצא חן בעיני השם, אבל מתחיל אחרי הספר השלישי. איזה ספר? אלה תולדות נוח. כלומר, בספר תולדות אדם, אני אספר לך, מי זה האדם? מה נברא באדם? מה זה האדם שנברא? מה סיפרתי לך? ראית. ציפיות מאוד גדולות, שאיפות מאוד אדירות, אבל התרסקות וצריך למחות את האדם. אחרי שם, זה תולדות נוח. יש עוד כאלה, טוב, שלושה כבר מצאנו. יש עוד שבעה ספרים. לא, אני לא מגלה לכם. עוד שבעה ספרים, וזה יהיה מאוד מעניין לבדוק מה כל אחד מהספרים מספרים. אפשר להסתכל ככה על ספר בראשית, בתור חיבור של עשרה ספרי תולדות, זה מחלק את התורה לספר בראשית לחלוקה מאוד מעניינת. נדבר על כל זה בעזרת השם, פעם הבאה. בסדר.